ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, והיה יצחק בן 40 שנה. וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. רש"י אומר, אברהם הוליד את יצחק, אומר רש"י, הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך התעברה שרה. למה? שרה לא הרתה כל הזמן. ורק אחרי שהייתה אצל אבימלך, אברהם אבינו התפלל, כעצור עצר ועד כל רחם לבית אבימלך, והמתפלל לחברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא לענה תחילה, מכאן למדנו. ואחר כך, באמת, השם פקד את שרה. אז הרשעים אלה הליצנים, היו אומרים, אבימלך התעברה שרה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שדמות דיוקנו של יצחק היה בדיוק בדמות דיוקנו של אברהם אבינו. ככה סתם את פיותיהם. יש מעשה במדרש שפעם היה איזה מלך. מלך גדול, מפורסם, באירופה. ידוע, והיה אציל גדול. נוטה חסד עם כל הבריות. מנהל את המדינה שלו בחסד וברחמים. והייתה לו גם את המלכה. המלכה גם כן הייתה מזרע המלוכה, אישה כשרה, טובה וצנועה, והייתה אופי טוב היה לה, וגם כן הייתה עוזרת לנדכאים ולחולים, וכל מיני אנשים שהם קשי יום. ונלא ימים הרתה המלכה, והולידה בן שחור. לא כושי ממש, אבל שחור קצת דומה להוא מהבית הלבן. אז הייתה... המלך הזה תמה תמיהה גדולה, איך זה יכול להיות? אני לבן, ואשתו לבנה. מאיפה יצא הצבע הזה, מאיפה יצא העגל הזה? התחיל להיכנס בדעתו מחשבות, חס ושלום, אולי פה, אולי שם, אולי אולי, מי יודע איפה ומה ואיך, איך יצא הילד הזה. והיה בצער גדול, נולד הילד, עשו שמחה, והמלך לא שמח. היה שם חכם אחד, מחכמי היהודים, הוא הרב של היהודים, והוא ישר קלט שהמלך בצער, והבין שיש למלך איזה בעיה, וכנראה גם חשב ותיאר לו, יהודי, יש לו חוכמה, בפרט מי שיש לו תורה, אז זה לא פלא, יש לו רוח הקודש איתו. ובמשך הסעודה, השמחה שמה, התקרב ליד המלך, ישב לידו, והתחיל לשוחח איתו, דבר על דיבורה, המלך כי טוב, מכיר את החכם היהודי שהוא בעל לב טוב ומזג טוב וגם שומר סוד. אמר לו היהודי, אני רואה שלבך קשה, מה, תשיח לי את לבך. אמר לו, מה אגיד לך? אמר לך את כל האמת? אמר לו, כן. דאגה ברבי ששיחנה. אז סיפר לו שהבן יצא שחור והוא, מה אז מה? אומר, אני מפחד שאולי חדי או יחס, זה מאיש אחר. אמר לו, אדוני המלך, אתה יכול אולי לבדוק בחדר השינה שלך מה, איזה תמונות להיות שם, יש תמונות, ודאי שכל מיני תמונות, מפות, עניינים, וזה אין קיר שם פנוי. אמר, תסתכל טוב היום בלילה, איזה תמונה יש, תשיב לי מחר ואני אגיד לך מה זה. הלך בלילה המלך, פתאום התחיל להאיר את האור, בדרך כלל חדר השינה אין לו עושבים באור גדול. והמלך אין לו זמן בכלל לישון, להסתכל על הקירות גם. הסתכל, רואה באמת, יש שם תמונה של איזה קושי. חזר למחרת, קרא ליהודי, אמר, מפתה יודע, אמר, כן, זאת 9 חודשים הייתה הרה. וכל הזמן בלילה, אישה בהיריון, לפעמים מתעוררת. פעם רוצה לשתות, פעם רוצה לאכול, פעם רוצה לעשן, פעם רוצה לפתוח את החלון, פעם לא יודעת מה היא רוצה. מוכרה ככה, מתהפכת. אז מסתכלת בוהה בקירות, בכותלים, מסתכלת על דמותו של הקושי הזה. הקושי הזה נחקק בתוך הדיוקן שלה. מסכן, הילד הזה יצא כמוהו. אמר לו, אתה השם, למה שמת שם תמונה כזאת? זו התמונה שהיא ראתה מול עיניה. זה נחקק על דמות הוולד הזה, ולכן יצא הוולד כך. אמר לו, יו, איזה חכמה יש לכם היהודים. מיד הלך, עשה ביור חמץ, לקח את התמונה הזאת, ריסק אותה לחתיכות, ושרף אותה ועלה אותה באש, ואל תשאל, המדורה אולי עד היום דולקת. אז כך עשה. עכשיו להבדיל, כאן אצל אברהם, יצא דמות דיוקנו של יצחק כמו אברהם, שואל הגאון רבנו יוסף חיים, מה זה רש"י אומר ליצני הדור? זה ליצני הדור? זה רשעי הדור. זה חצופים שבדור. זה נבלים שבדור. מי שמדבר על שרה אמנו כך, וחס ושלום מוציא לעז על יצחק אבינו, זה רש"י קורא לו ליצנים? מה זה? והוא אומר, לא, הם כולם ידעו שוודאי שרה צדקת, ודאי אבימלך לא קרב אליה, כמו שכתוב בפסוק, ועל כן לא נתתיך לנגוע אליה, וכל זה. ידעו את זה באמת, רק מה, שרוצה לספר בדיחה, כאילו הוא רוצה לפעמים להתעווז על השני, הוא יודע הוא שזה סתם לא היה ולא נברא, אלא בתור בדיחה הם אמרו את זה, לכן רש"י מכנה אותם ליצני הדור, שהם בעצמם לא האמינו בזה, ואף אחד לא האמין לדבר. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא, כדי לעקור את הליצנות הזאת מן העולם, שלא יצא חס ושלום לעז על יצחק אבינו, צר דמות דיוקנו של יצחק, באותו דבר כדמות דיוקנו של אברהם. עד שלא היו מכירים. יצחק אין אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כולם היו אומרים, הנה זה אברהם הוליד את יצחק, ואין כאן מקום לשום דבר. מה אמר אחר כך? והי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה. מה זה בקחתו? המדרש אומר, שתי מקומות יש בתנך בקחתו. בירמיה, פרק מם, אומר שמה, בקחתו אותו, והוא אסור באזיקים. מה זה לקחתו אותו והוא אסור באזיקים? מה מדובר שם? ושם מדובר שהוא התחתן. הגמרא אומרת, אדם שנושא אישה, זה כמו בית הסוהר. עד לפני שהתחתן, הוא כאילו ציפור דרור. איפה שרוצה הולך, מתי שרוצה נוסע. אין מי אומר לו איפה היית, מה עשית, איפה ישנת, מה אכלת, אם אכלת. עלית, ירדת, איפה התפללת. אבל יש לו אישה, וואו, 60 מרגלים סביב לו. איפה שהוא הולך, מודדים את צעדיו, והוא בא, חקירות ודרישות, נו, ותספר לי מה היה, ומה קרה לך היום איך המצב רוח, ולמה אתה עצבני עליי, ומדמיין את כל מיני דמיונות. אז זה כמו בעשירים. הרי אמר, וקחתו את רבקה, צחק, הבינו שני כן היה, הרי איפה נעלם 3 שנים? זה בגיל 40, מה היה? מגיל 37 עד גיל 40. המדרש אומר שהוא הלך לגן עדן, למד שם תורה. האמת שקודם לכן הוא כבר היה בישיבת שם בעבר. גם יעקב אבינו כך היה. נכון שיעקב אבינו פרשת ויצא, שם הלך נתמן בבית שם בעבר 14 שנה, אבל פרקי דרבי אליעזר מביא שעד גיל 55 יעקב אבינו ישב ולמד תורה במדרש שם בעבר. גם כן יצחק שלח אותו. ככה היו האבות. היו שולחים את הילדים שלהם ללכת ללמוד תורה במקום מנותק, שלא יהיה לא בבית, לא תראה אותו, לא האמא שלו, לא אחותו, לא דודתו, לא אף אחד. אלא ישבו וילמדו תורה כל היום כולו. אז ככה היה יצחק אבינו, אחרי שנעקד וירד מהעקדה, שלח אותו אברהם לגן עדן. ישב שם בגן עדן התחתון, פה שבעולם הזה יש שני גן עדן. יש גן עדן עליון שם מדור הנשמות, אבל יש גן עדן תחתון שם מדור הנפשות, ולא עליכם אלה שמתים, 12 חודשים ראשונים נמצאים שם. כך כותב הרב אברהם אזולאי עליו השלום בספרו חסד אברהם, שהם נמצאים שם בגן עדן התחתון כמו האפרוח שמגדל נוצות וכנפיים. גוזל לא נמצא בקן של אמא שלו, כך זאת הנשמה 12 חודשים שלה נמצאת שם. וזה כמו 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים, ופתאום רוקי הנשים. זה האישה, זה הנשמה נקראת לשון אישה. אחר כך כתוב, בזה הנערה בא אל המלך, זה גמטריה 12. נגמרו 12 חודש, עולה למעלה הנשמה, ובאה לפני המלך, יושבת לה בגן עדן העליון. אבל 12 חודשים הראשונים נמצאת פה, בגן עדן התחתון הזה. מה ההבדל ביניהם? אומר פה, בגן עדן התחתון, יש הנאות בדמיון של העולם הזה. לא ממש. יש שם מיני שתייה, יש שם מיני מוזיקה, יש שם מיני ריחות ובשמים, יש כל מיני עניינים שדומים לעולם הזה, כדי שלא ישאר, היא לא יכולה לעבור הנשמה בבת אחת, מעולם גשמי וחומרי לעולם רוחני לחלוטין. זה מאוד קשה. לכן עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו בחוכמה, שיהיה האדם הנשמה שלא תשב שם 12 חודש. אחר כך עולה לגן עדן העליון, שם הגמרא אומרת, עולם הבא. אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלא צדיקים יושבים וניזונים מזיו השכינה. זה מה שהם רואים, ואין לנו להסביר איזה דבר, אומר הרמב״ם, אני לא יכול להסביר לך מה זה התענוג של גן עדן עליון. אומר הרמב״ם, כמו שהעיוור מלידה, אי אפשר להסביר לו מה זה צבעים. הוא לא יכול להבין בכלל מה ההבדל בין צבע אדום לצבע כתום ולצבע בורדו וכדומה, לא יכול להבין. כך אנחנו לא נוכל להבין מה זה התענוגים שיש הנשמות בגן עדן עליון. חושב שהחרש לא יוכל להבין במוזיקה. יש כל מיני סולמות וכל מיני עניינים ומקאמים וכל מיני עובר מנגינה לנגינה, את היופי של הנגינה, אומנות של הנגינה, מי שחרש מלידה לא יכול להבין את זה. כך גם אנחנו לא נבין. חושב שהסריס לא יבין מה זה נישואין. ככה וכן על זה הדרך. הביא הרמב״ם כמה דוגמאות לזה, לומר שאנחנו לא יכולים לדעת בכלל מה זה גן עדן העליון. אבל גן עדן תחתון, זה מה שראינו במדרשים, בילקוט, בראשית ועוד, כל מיני תיאורים של העולם הזה, זה פה למטה. זה רק 12 חודש הראשונים. אבל אחר כך, לא היא תעלה למעלה, ותהנה מזיו השכינה, אצל השם יתברך, ותשב אצלו, ושמה הוא שוכח מהעולם הזה בכלל לחלוטין, ולא יודע מה קורה פה, ולא מעניין אותו העולם, כלא ועיקר. אחר כך אמר, ויעתר יצחק לאדוני, לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. ויעתר התפלל. זה פירושו עתירה, התפלל. רש"י אומר, למה אמר ויעתר? הרבה והפציר בתפילה. הרבה מאוד. והפציר. ויעתר נתפצר ונתפייס, נתפתה לו. המדרש אומר, ומביא אותו, עליו השלום, הרב הצעדן, הוא בעל הרב אליהו איתמרי, אמרתי לכם פעם, חיבר שבעה ספרים, שבעה מיני חיבורים על התורה. לצערנו אין אותם כולם, אבל יכול להיות שבאוניברסיטאות, בכל מיני מקומות של בתי ספרים, שם יש. הוא בעל המדרש תלפיות, הוא חיבר למעלה מ-60 ספר. על התורה לבד חיבר שבעה חיבורים. הוא שואל שמה, מה זה ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו? למה אמר לנוכח אשתו? אז יש הרבה ביאורים בזה, גם בגמרא כתוב, ורשיבי, הוא עמד בקרן זווית זו, והיא עמדה בקרן זווית זו. הוא היה מתפלל, המדרש אומר, שהשם יביא בנים לה. עליה היה מתפלל. והיא הייתה מתפללת עליו. מה פירוש מתפללת עליו? היא הייתה מתפללת, אומרת, אני רוצה בנים, אבל אבא שבשמיים. אל תחזה בשפחתך, תביא לי בנים מהצדיק הזה אני רוצה, לא ממישהו אחר. והוא גם כן, הוא ידע מזאת רבקה, ידע שהיא צדקת שבצדיקניות. למה ראה את הסימנים של הענן והחלה והנר, וראה יצחק אוהלה שרה אמו, ראה איזה צדקת זאת רבקה. כולה קדושה וטהורה, צדקת שבצדיקניות. אמר יצחק, אני לא רוצה בנים, רק מהאישה הזאת. יש בזוהר במדרש הנעלם על הפרשה שלנו משהו מבהיל. שם הזוהר כל הפרשיות האלה מדבר על גן עדן, חיי העולם הזה, הפטירה של האדם, וחיי העולם הבא, במה יהיה לתחיית המתים. כל כתב מה יהיה את זה. אז הוא אומר ככה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, דע שהאדם מיותו פה בעולם הזה, הוא כלול מגוף ומנשמה. הגוף תיקרא שרה. למה? הוא שר. הגוף מחליט, אני עייף עכשיו, לא יכול ללמוד, עייף, די, דוח, תן לי לישון, תן לי לנוח. פתאום הוא צמא, הוא רוצה לשתות. פתאום הוא רעב, צריך לאכול. אז הוא שר, הנשמה צריכה להתחשב בו. אבל הנשמה תיקרא אברהם, אב רם, היא אבא, היא הבעלים של החיים, הרי כל החיים זה מהנשמה. אם אין נשמה, אוזניים לא יכולים לשמוע, עיניים לא יכולים לראות, מוח לא יכול לפעול, חותם לא יכול להריח, פה לא יכול לדבר, שום עבר לא יכול לנוע ולזוז בלי הנשמה. והיא רם, היא רמה. מה קורה אחר כך? מגיע לו עליכם, אחרי 120 שנה, זמן פטירתו של האדם. מי נפטר? הגוף. הנשמה נשארת בחיים. איפה היינו? היו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, מי זה שרה? זה הגוף. ואיך מת הגוף? אתה מוצרה בקריאת ארבע, אומר המדרש. מה זה ארבע? האדם מורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. יש אדם שגובר בו, כולם, כולנו חייבים להיות מורכבים מארבעתם. אש זה לא אש שיש במצית. אש פירושו חום טבעי שיש בגוף. אם החום הזה לא יהיה, או פחות או יותר, חולה. להמשיך ככה יכול למות, השם ישמור. חיידק יטרוף אותו. זה אש. רוח זה האוויר. זה הנשימה. זה החמצן. כל האיברים בגוף יש להם חמצן. הכבד איך עובד עם חמצן. המרה, חמצן. הכליות, חמצן. הריאות הן מייצרות את החמצן. הלב הוא לוקח את הדם ומחמצן אותו ושולח אותו אל המוח. ואת שאר הדם הפחות חשוב שולח ליתר האיברים. כך כותב הרמב״ם. וכן, אז זה הדרך, זה רוח. אחר כך מים, זה נוזלים. בגוף יש 70% מהגוף, זה נוזל. בלי נוזלים, לא יכול להתקיים הגוף. והשאר עפר, זה חומר, עפר מן האדמה. כשחס ושלום מגיע הזמנו להיפטר, חוץ מכם, יש מלחמה בין ארבע היסודות. כך אומר גם הזוהר הקדוש. האש גובר, האש יורד, הרוח עולה, הרוח יורד. זה שעושים במוניטור, רואים הלב, הדופק, לא עליכם. הנשימות מתחילות להיות מזייפות, מחברים אותו למכשיר הנשמה. וכן זה הדרך. הרוח, המים, נוזלים, צריך לחבר אותו דיאליזה, לחבר לו כל מיני זה, יש קריסת מערכות. אחר כך האפר. בר מינן, כשארבעת היסודות האלה משתבשות, הכל נופל, הכל קורס, ואז הוא מת. וזה פירוש הפסוק. ותם הוצרה, לקריאת ארבע, היא חברון בארץ כנען. מיד, ויבוא אברהם, לספוד לשרה ולבכותה. באה הנשמה ומספידה את הגוף. למה מספידה את הגוף? הגוף הזה שרת את הקדוש ברוך הוא. למד תורה, הניח תפילין, עשה מצוות, נתן צדקות, הלך לבתי הכנסת, הלך לכל מיני מקומות, היו מקומות קדושים, עשה מה שעשה, מגיע לו. מגיע לו מה שעשה. ואז הוא מבקש, מה קורה אחרי זה? ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בקול, אומר מדרש הנעלם, הנשמה כעת היא צריכה לעלות למעלה. מה עושה הנשמה? קורא לעבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, מי זה עבדו זקן ביתו? עבד, יש לנו מקום אחד בגמרא, ממתת, הוא חנוך, ששמו כשם רבו, והוא נקרא עבד של הקדוש ברוך הוא. ולמה שמו כשם רבו? ממתת, רש ובנון, שזה שמו, יוצא גימטריה שדאי. 314. אז קוראת הנשמה לממתת, ואומר לו, שינה ידך תחת ירחי, ואז ביעקב השם אלוהי שמיים, שעוד תיקח אישה לבני, מה אומר לו הנשמה? אומר לו, עכשיו הגוף בקבר. והוא מת. אני מבקש שתרשום אותו בספר החיים, שיקום בתחיית המתים. ותדעו שזה אחת הסיבות, אנחנו לא יודעים היום, אנשים הולכים קברי צדיקים, קברי אבותיהם, אמותיהם, בלבלים שם את המוח. קודם כל תדעו כלל אחד ברזל, וזה אנשים לא שמים לב ולא מבינים, מפני שלא מלמדים אותם. 12 חודשים של המת אסור לבקש ממנו מאומה, כי הוא לא יכול לעזור, ולהפך, הוא צריך עזרה. לכן 12 חודשים, יש הרבה טיפשים, אומרים, אסור ללכת. לא נכון, מותר ללכת. בכל פעם שאתה רוצה, מותר לך ללכת לקבר. אבל יש הבדל גדול. 12 חודשים של המת, כל הביקורים שלנו שם, זה ללמוד לעילוי נשמתו. לקרוא תהילים, לקרוא משניות. ללמוד מה שיש לך לימוד, זוהר. והכל בשביל שיגמור את דינו. כי אפילו הוא צדיק הכי גדול, הספרים שלו פתוחים 12 חודש. ודנים אותו בשמיים. מי לנו גדול מרבי חכמים וזכאי, שאמר ואיני יודע, ועוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן, אחת של גיהינם, ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. ואנשים טיפשים, זקנים, לא מסבירים להם, הולכים לקבר של הצדיק, נפטר לפני חודש, חודשיים, מבקשים שם תחנונים. איזה תחנונים? הוא אומר לך, מי ביקש ממך לבוא לכאן בכלל? מה אתה בא לבלבל לי את המוח? אני כעת עסוק בדין שלי. מה אתה בא לשגע לי את השכל? זה דבר ידוע ומפורסם. כך כותב, זה מעברי הבוקר. כי אנשים לא לומדים, אז ממציאים כל מיני הלכות מהבטן. וסליחה, גם לפעמים אלה שלומדים שיעורים, גם כן לא יודעים. הם עמי ארצות בעניינים אלה. ולכן אסור לבקש מהמת 12 חודש ראשונים. אחרי 12 חודש, הוא מסיים את הדין שלו, כמו שהגמרא אומרת, 12 חודשים הנשמה עולה ויורדת, יורדת ועולה. אחרי 12 חודש, עולה ואינה יורדת. לא 11 חודש, לכן זה שעושים היום, כל אחד לומד מהשני, לעשות הזכרה ב-11 חודש, זה מנהג טעות. וסליחה אם אני אומר, מנהג בורים, מנהג עמי הארץ. ולמה אני קורא לזה מנהג עמי הארץ? כי הרבה אנשים פונים אליי, והם חושבים, אומר, אני עשיתי הזכרה לאבא שלי 12-11 חודש, אני כבר רשאי ללכת לטייל, אני רשאי ללכת לסעודות, אני רשאי ללכת לכל מיני לשמוע תזמורת. הם חושבים שזה שהוא עשה לאבא שלו איזה סעודה, בכלל מבקש ממכן לעשות סעודה, אז זה מהווה לו היתר לכל דיני הערב, וזה שקר. 12 חודש על אב ואם, זה חמור מאוד. אסור לו להיכנס לשום סעודה, אסור לו ללכת לשמוע שום מוזיקה. אותם, כל הימים האלה זה מעבר, מה לעשות? יש אבא אחד ואמא אחת, צריך לתת להם את הכבוד שלהם. 12 חודש ישמור את זה. אבל לא 11 חודש. לכן כל המנהג של 11 חודש, בטעות יסודו. אז אני... אתם חייבים לעשות לו סוף. בקיצור... בקיצור, אז אם כן, נחזור לענייננו. יוצא המת הזה, 12 חודש ראשונים, הוא עסוק וטרוד בדין שלו. 12 חודש, אחרי 12 חודש, אם הוא צדיק, אתה יכול לבקש. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. למה? הוא גמר את הדין שלו. אני יכול להגיד מה שלהגיד. אז 12 חודש ראשונים עדיין הוא בגן עדן תחתון. אחרי זה, 12 חודש ה... אחרי שעברו 12 חודש, הוא עלה לגן עדן עליון וכבר נמצא שם, ולא, זה את ההמשך אני לא זוכר, זה המשוגע בלבל לי את המוח. לא, זה לא מצחיק בכלל, זה ביטול תורה נורא והיום. כן, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני, ותר רבקה אשתו. אז יצחק אבינו היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו ויביא לו בנים דווקא מרבקה. ורבקה הייתה מבקשת דווקא מיצחק, מהצדיק הזה. מיד מה כתוב אחר כך? ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. אז למה ויעתר, או זה מה שאמרנו, הפציר, ביקש יותר מדי מהקדוש ברוך הוא, ורצה שיהיה לו בן. ולמה? בגלל מה שהיה עם חווה. הרי רבקה תקנה את חווה. כשחווה חטאה, גרמה מה שגרמה, בשביל זה יצא גם עשיו, איש צייד. מאיפה יצא עשיו רשע? יצא ממנו. ישמעאל מאיפה יצא רשע? גם כן משם. כלומר, הוא אומר, תן להם את השמות הכי טובים. ישמעאל, ישמעאל. ויצא רע. אחר כך, עשיו, היה שמו עשוי, יעד הוא מושלם. תקראו את, כדאי לקרוא את תרגום יונתן, התחילת הפרשה. שם כתוב, עשיו יודע צייד. הוא מתאר אותו איך נולד, עם שערות, עם ציפורניים, עם עיניים, אפיים, רגליים, היה הולך, מבין, מוח, מושלם, כמו גבר בוגר בין 30-40, עם שכל, ולא גבר משוגע, כמו שיש, גבר נורמלי. בקיצור, זה היה ככה היה עשיו, וגם יעקב, לא חסר ממנו, אותו דבר. שניהם נולדו מושלמים לחלוטין. ובכל זאת, יצא רשע, יצא כזה ו... אז ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו. מה פירוש לנוכח אשתו? הוא ביקש עבור אשתו. והקדוש ברוך הוא ענה לו. למה? כל המתפלל על חברו. והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אבל רשי מאמר, ויעתר לו, לא ולא לה. אינו דומה תפילת צדיק בן רשע, תפילת צדיק בן צדיק. יצחק הוא צדיק, אביו אברהם אבינו צדיק. אבל רבקה צדקת, אבל אביה רשע שברשעים, בתואל. למה קראו לו בתואל? מה שמו? כל נערה שהייתה צריכה להתחתן, הוא מאשר אותה, שמרחם. הכזר השעיה, תמה שבתמאים. ולכן הקדוש ברוך הוא המית אותו. ככה מדרש אומר, למה הוא חשב אותו דבר עשתם רבקה ממנו. אז עוד בסעודה שם הבא המלאך ושם לו את צם המוות, והיו שם לפניו לאכול, והיו שם. שם לו שם המוות, היא רצון עדיין יהיה לכל שולי ישראל. אז הוא צעק ויעתר לו. לא, בתנאי שהוא לא יבוא יותר. אם הוא בא עוד פעם, אני לא בא לכאן. גמרנו. גמרנו. בית משוגעים, יש בזהו, באברבנל, בבת ים, אני אשלח לו. אתם נותנים לו מקום לשבת, ואתם נותנים לו מקום לעשות, והוא מפריע את כל הסדר. מוציא אותנו מהלימוד. אנחנו באנו פה ללמוד, לא באנו פה לשחק. אתם צריכים להבין את זה לבד. כן, אז נחזור לענייננו. ויעתר לו השם, בתה רבקה אשתו. אומר, מה זה ויעתר? לשון עשיר, עותרה בארמית. זה עושר. עותרה זה עושר. אז מי מלמד שיתפלל בעושר? מה פירוש תפלל בעושר? אני מבקש בנים. מה אני מבקש? בנים. או מבקש פרנסה. אבל יצחק אבינו עשיר היה. כסף לא היה חסר לו. ויפרוץ האיש, ויזרע יצחק בארץ ההיא, כי עצמת ממנו מאוד, ושאומרים אפילו היה יותר מאברהם אבינו התעשר. היה עשיר גדול. אז התפלל מתוך עושר. ויעתר לו השם, בתה רבקה אשתו, ואז רבקה אשתו ילדה, והכל היה לשלום. עכשיו מה היה? והתרוצצו הבנים בקרבה. זאת אומרת, כן, למה זה אנוכי? מה היה פה? היה מלחמה. מדרש אומר, שעוד ביותם בבטן, הם היו כמה אנשים מבוגרים. התחילו לריב. עשיו אומר, בשבילי נברא העולם. יעקב אומר, בשבילי נברא העולם. היו רבים. עד שעלו לבית דין של מעלה, ביותם בבטן אימם, עלו לבית דין של מעלה. עלו לבית דין של מעלה, ואז אמרו להם בית דין, תעשו פשרה, אתם שני אחים, שני תאומים. אחד ייקח זה, אחד ייקח זה. עשיו לקח עולם הזה, יעקב לקח עולם הבא. אז האמת יש קושייה לפי זה. כל המפרשים שואלים, איך אנחנו נהנים מהעולם הזה? בנקים, אוכל, שתייה, סלמתקום. וכן אז זה הדרך. כן, והשטן עומד על ימינו לשטנו. וכן אז זה הדרך. אי אפשר לסבול שעה אחת בלי שתייה. אי אפשר. זה במינן, זה פיקוח נפש. אי אפשר בלי להפריע. לא ייתכן. יופי. אז בקיצור, איך אנחנו נהנים מהעולם הזה? בזכות מה אנחנו נהנים מהעולם הזה? נהנים מהעולם הזה כיוון שאנחנו מקיימים את העולם על ידי לימוד תורה. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא הייתה התורה, חס ושלום, מה זה חוקות שמיים וארץ? הזוהר אומר, אם ראית, זה זוהר מפורש בזוהר חדש, פרשת צו. שם אומר הזוהר, שאם ראית שהכללים של הטבע לא עובדים, אין גשם מתי שצריך לבוא, ואין חורף מתי שחורף, ואין קיץ מתי שקיץ, מפני שלא לומדים תורה. כי כשברא השם את העולם, הוא ברא יום וברא לילה. וברא חוקים של טבע. יש חודשים בשנה שיש אביב, ויש חודשים בשנה שיש חום, וחודשים שיש סתיו, וחודשים שיש חורף. אתה רואה שזה לא עובד לפי הטבע, לא לפי הכללים, מפני אין תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לכן עוון ביטול תורה, עוון הכי קשה והכי נורא. צריך האדם להיזהר מזה מאוד מאוד מאוד. בפרט לא לגרום ביטול תורה של רבים. ביטול תורה של רבים זה הכי קשה בעולם. העונש שלו, השם ירחם, השם מצילנו. לכן צריך זהירות גדולה. לכן, זה חוקות שמיים וארץ. אז מי מקיים את העולם? אנחנו שלומדים תורה. הגויים שלומדים תורה, לא מקיימים את העולם, אנחנו מחיים אותה. העולם חי בזכות אלה שלומדים תורה. אז לכן אמר שזה, לכן התפלל יצחק אבינו, ואז עלו לשמיים, והיה מה שהיה. מה אמרו לה? ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. מה ראשי הסביר? שני גויים גאים כתיב. בספר תורה כתוב פעמיים יוד, במקום וב, פעמיים יוד. זה קרי וכתיב. כתיב גאים. וקרי גויים. למה זה ככה השתנה? למה כתוב ביוד? הגמרא אומרת, זה אנטונינוס ורבי. ביום שנולד רבי יהודה הנשיא, אז גזרו, עוד לפני זה, גזרו מלכות הרשעה של רומא, שלא ימולו את בניהם. מי שימול את בנו, יארגו אותו. נולד רבנו הקדוש. ומלו אותו. מה, אבא שלו יוותר, זה יהרג ועד יעבור. אפילו שיש לנו רק שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שיהרג ועד יעבור. אבל הגמרא אומרת, בשעת הגזרה, שני. כך נפסק ברמב״ם. פסק הרמב״ם שאם הגויים גוזרים עלינו גזרה בשביל לבטל איזה דין מדיני ישראל, אפילו הלכה שהיא מדרבנן, חייב האדם למסור את עצמו למוות על זה. וזה שאמרה הגמרא, אפילו הערקתד עם שנה. מה זה הערקתד עם שנה? יש כמה ביאורים בראשונים. אחד מהם שהם הולכים עם חוט אדום בסרוכים של הנעליים. אסור לי ללכת כמותם, כי הם גוזרים את זה בשביל להשתכח שאני יהודי, שאני אהיה דומה לגוי, חס ושלום. צריך למסור עצמו למוות על כך. ההוא מה שאמרנו שלוש עבירות, זה גוי פרטי, תופס בן אדם, או אפילו יהודי משוגע, תופס מישהו, אומר לו, או אני הורג אותך, או אתה עובר על עבודה זרה, או חלילה עובר על גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? כל ה-18 נשים שכתובות בתורה שאסורות על האדם. אשת איש, נידה, אחרי זה אחותו, ביתו, אמו, דודתו, בת בנו, בת ביתו, אחות אשתו, אשת אחיו. כל אלה הנזכרים בתורה שאנחנו קוראים אותם במנחה של יום הכיפורים, 18 נשים. כל אלה בכלל גילוי עריות. אם אומר לו לחתו עם אחת מהם, יארג ואל יעבור. והשלישי, שפיכות דמים. ושלושתם הגמרא דרשה מפסוקים. אז אם כן, כאן היה צריך למסור את עצמו על ברית מילה. כי עליך הורגנו כל היום, כמו היוונים הארורים עם מחשמם, שגזרו על ישראל לא למול את בניהם. מה עשתה אישה אחת? מה עלה את בנה היא בעצמה? כי לא מצאה מועל, פחדו המועלים למול אותו. אחרי שמעלה אותו, עלתה לגג, תפסה את הילד ביד, וצעקה כי עליך הורגנו כל היום, וקפצה משם. עם הילד, ונהרגה. אז מסרה עצמה למיטה, כי ידעה שהרומאים באים אחריה להרוג אותה. אז היא מהרה בשביל לעשות רעש גדול בעולם, ואחרי זה נגאלו ישראל. אז זה אומר שני גויים, שני גאים. מה היה? אנטונינוס נולד באותו יום. הלכו והלשינו למלך שרבן שמעון בן גמליאל מלת הבן שלו. שלח מהר לאשתו שתביא את הילד. המלכה ידעה מזה, אשת המלך ידעה מהסיפור הזה, מה עושים. אנטונינוס נולד באותו יום, והיה דומה לו לרבי, שלחה אחריהם, אמרה להם, אתם תביאו אותו אליי, לארמון, החביאה אותו בארמון, ולקחה את אנטונינוס במקומו, הביאו למלך, והמלך אבל, מאיפה יודע מי זה הבן שלו? מי זה הבן של רבנו, זה רבנו הקדוש? לא מבין, אינו יודע בין ימין לבין שמאל. אז השאיר אותו אצלו, וגדל אצלו. אז רבנו הקדוש גדל בביתו של המלך של רומא, ואחרי זה היו חברים, אנטונינוס ורבי. ואחרי זה אנטונינוס זכה ללמוד תורה אצל רבנו הקדוש, והיה לו מערה, הגמרא אומרת, שהייתה הולכת מהבית שלו בקיסריה, עד הבית של רבנו הקדוש, והולך כל יום דרך המערה, לוקח איתו שני משרתים, שני חיילים שומרי ראש, שמגיע לפתח המערה של רבנו הקדוש, הורג את זה מכאן ואת זה מכאן, שוחט אותם ונכנס לו ללמוד את רבנו הקדוש. ואחר כך, לאחר ימים, ביקש למול. אמר לו רבנו הקדוש, אני לא אמול אותך. אני לא, לא, זה לא ייכנס לסכנה, יתפסו את הרב של היהודים, יגידו מה את הבן של המלך, אני לא עושה את זה. אמר לו, בכל זאת, אני רוצה למול. אמר לו, אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, דעת עצמך, אני לא יהיה ידי בעסק הזה. הלך אנטונינוס ומל את עצמו. זה מסירות נפש גדולה מאוד. מל את עצמו והתגייר. אחרי 3 ימים שהתרפא, בא אצל רבנו הקדוש, אמר לו, בבקשה, תבדוק אותי אם אני מלתי נכון. למה לוקחים סנדק חכם? לא בשביל רק שישפיע על הילד או שיחלק ברכות אחר כך כמו בבא. לא זו הסיבה. הסיבה העיקרית שהסנדק חייב לבדוק ולעקוב אחרי המוהל שמל את הילד כהלכה, ושפרה לו את האור מכל האתרה, כי אם נשאר חתיכת אור על האתרה, זה לא נקרא מהול, זה נקרא ערל. כי מל ולא פרע, כאילו לא מל. וציצים המעקרים את המילה, חוזר עליהם ואפילו בשבת. אז זה צריך הסנדק להסתכל, גם שהאור הוא למעלה, לפעמים הוא מקפל אותו, והוא חוזר ויורד. אז זה לא שווה, זה לא נקרא שהוא נימול. לכן צריך לקרוע את האור, להעלות אותו למעלה ולחבוש, כדי שיתפס האור למעלה, והאתרה כולה שלמה, ואין עליה שום איזה תפיסה, שום איזה עניין. אז אנטונינוס ביקש, בבקשה, תבדוק. מה ענה לו רבנו הקדוש? אני מימיי לא הסתכלתי במילה שלי. איך אני אסתכל בשלך? תראו, לכן קראו לו קדוש. זה היה רבנו הקדוש. מה גמרא אומרת? שהם אחד, אנטונינוס זה בא בתוכו עשיו, ורבנו הקדוש היה נשמת יעקב אבינו. לכן הוא מכמה מקומות. גמרא אומרת עליו שהיה ענב גדול, גם בפרשת וישלח, שם במדרש מובא, שהוא שלח פעם איגרת למלך רומא, מני עבדך יהודה. אמרו לו, מה אתה מבזה את עצמך? אתה קורא לעצמך עבד? מה אתה עבד של הגוי הזה? אמר להם, כלום טוב אני מיעקב אבינו עליו השלום, שאמר לעבדך, לעשיו, לעבדך יעקב, הנה עבדך יעקב וכו'. וכן גם אני קראתי לעצמי עבד. אז לא חינם, כי הוא היה נשמת יעקב אבינו. רבנו הרי כותב, יבי יהודה הנשיא, הנשיא ראשי תיבות. הוא ניצוץ של יעקב אבינו. אז היה נשמת יעקב אבינו עליו השלום, זה רבנו הקדוש. מה הגמרא אומרת? שלא ירד מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. עכשיו חזרת, זה לא מה שאומרים היום שיש של תלמה מוכרים במעדניות. זה שקר, זה לא חזרת. חזרת זה חסה. הרי יש לנו משנה במסכת פסחים. משנה שמה אומרת, ואלו ירקות שהאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. מה נקרא מרור? התורה אמרה על מצות ומרורים יוקלו. התורה לא אמרה איזה. מרור, שיהיה דבר מר. מה זה נקרא מר? באו חכמים ואמרו במשנה, ואלו ירקות יש 4 מינים. חזרת, עולשים, הרחבינה ותמחה. חזרת, הגמרא אומרת, זה החסה. אלא אומרים חסד, חס רחמנה עלן. היום, עם הטכניקות של משרד החקלאות, עשו את זה קצת מתוק, אבל הוא הסוף שלו מר. זה מרור, זה עיקר המרור, זה חזרת. ואחר כך יבוא העולש. עולש זה צמח שעוד מעט יתחיל, ירד גשם בעזרת השם, אז יצא, הוא צומח בצידי הדרכים, בשדות, צומח פרה, זה קוצני, זה עלים ארוכים קוצניים, זה נקרא עולשים. רק מה צריך להיזהר מתולעים, מלא תולעים. ואחר כך, הרחבינה זה גם כן סוג של צמח קוצני. ותמחה, זה החרן שהאשכנזים אוכלים. חרן זה שורש, מר, כלענה, שלוקחים ומגרדים אותו, וכל העדים שלו עולים על העיניים ונכנסים עד המוח משבשים אותו. שורפים את העיניים ואת השפתיים, יש כאלה שמים מסכות בערב פסח כדי לגרד אותו,
עושה מרחם מה קורה עם התמחה הזה, מערבבים אותו עם שוונדר, זה הסלק האדום, קוראים לזה חזרת, הכל שקר, זה לא חזרת, זה תמחה, עצמו תמחה. אז אם כן, החזור הזו היה לו צנון וחזרת. למה דווקא צנון וחזרת? אז הפשט אמרו, כיוון שיש לזה עונות. היום החסה גדלה, יש כל השנה, כי זה לא טבעי. הכל לא טבעי, גם אנשים לא טבעיים. מגדלים את זה בתוך חממות, לתוך שכחה, שמים לו שמה, אפילו מוזיקה שמים לירק שיגדל טוב, ואם לא, אולי לפעמים מרצה מערכים משעמם לו, מתחילים לנעום להם שם גם כן, וזה כדי שיחזרו בתשובה, ומגדלים אותו, ויש לך חסה סינית, חסה אמריקאית, חסה קנדית, רק פלסטינית אין. קודם, יש, מוכרים לך בסופרים, משגעים את האנשים. אז הם משגעים את האנשים, והחסה. אז יש, אבל החסה מתי הזמן שלה? בסוף החורף, זה הזמן שלה שהיא גדלה. אותו הדבר הצנון, הצנון עכשיו העונה שלו, מברכים עליו שהחיינו, כי הוא יש לה עונה, בקיץ הוא לא גדל. אז יש להם, הוא היה לו לרבנו הקדוש ולאנטונינוס, כל השנה היה להם צנון וחזרת. איך עשירים מביאים מחוץ לארץ, מגדלים בכל מיני גידולים, היה להם כל מיני אפשרות. אבל מה העניין של צנון ומה העניין של חזרת? אלא, חזרת, אוכלים אותו, גמרא אומרת, לפני האוכל. כלומר, העדים של חסה, אם אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לאכול איזו ארוחה טובה, לפני הארוחה תאכל עדים של חסה. זה פותח את התיאבון, וזה עושה דרך בקיבה, שאחרי זה ייכנס שם הבשר, הצלי, אני יודע מה, האדם אוכל דברים קשים מאוד, מכבידים על הקיבה. חמין, דבר לאכול חמין, וואו, וואו. לפני זה צריך לאכול קצת כמה עדים של חסה, זה פותח, ואז הוא ייכנס שם, על זה יושב הצלי, יושב בקיבה על החסה. צנון מתי אוכלים? שגמר לאכול, גומר, אוכל צנון, הוא עוזר לעיכול, הוא מזרז, יש לו מיצים טבעיים, שהם מזרזים את הקיבה, וגורמים לעיכול לעבוד כמו שצריך. אבל להגיד, יש, לפני הלימוד, אדם צריך שתהיה דעתו מיושבת עליו, לא יכול לבוא ללמוד עם ליצנות. צריך ללמוד ביישוב דעת, בשקט, בשלווה. ואחרי שגמר ללמוד, יושב, יעקל את מה שלמד, יסכם את הלימוד. כך למדתי, כך אמרתי. מה יהיה איתך? שב, שב במקום. די, מספיק. ואז הוא, כשהוא אחרי הלימוד, יושב, מעקל את הלימוד שלו. יודע מה הוא למד, מה לא למד. אז זה יקרה חזרת, זה יקרה צנון. גם, ידוע, הצנון הוא קר. חזרת יותר חם. בא להגיד, יש לימוד קר ויש לימוד של פלפולים. כל לימוד יש לו את הסדר שלו. עוד, החזרת, הוא גדל מעל האדמה. רק השורש שלו נמצא באדמה. אבל הוא, הגבעול שלו, כל העלים יוצאים החוצה. מה שאין כן הצנון, הוא תמון בתוך האדמה. מה הדבר לרמז? יש לימוד תורה גלוי, יש לימוד תורה נסתר. יש תורה שאנחנו לומדים פשט, זה גלוי. אבל יש כמה סודות לפסוקים, כמה סודות יש לכל אלה. והסודות האלה, הם עושים מה שעושים, הם מלמדים מה שמלמדים, ואז אכן היה כל זה. אך התרוצצו הבנים בקרבה. למה התרוצצו? ספר חסידים כותב, שמהתחלה עשה הקדוש ברוך הוא שיריבו ביניהם. למה? שלא יבואו להתערב ביניהם, אוי ואבוי. כי צריך להיזהר להיבדל מעשיו. לא להיות מחובר עם עשיו. אם יהיה מחובר עם עשיו, התורה שלו הולכת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הטיל ביניהם קנאה ותחרות, שיתחילו לריב, כדי שלא ישבו בשקט. וכך גם הגמרא אומרת, שכל פעם שישראל באים להתחבר עם האומות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעורר את האומות נגד ישראל. לכן תראו כל פעם שאתם רואים, הם שונאים אותנו, זה לא בחינם. שונאים אותנו, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. מפני שרוצים להידמות להם, כדי שלא נתחבר איתם, אז שונאים אותנו. אני לא אומר משמי, ככה הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום. בזמנו הייתה מלחמה קשה מאוד, לא אזכיר כעת מה הפרטים וזה, כי יש הרבה חיות טורפות שהם ישר בתקשורת מצטטים. הייתה איזו מלחמה קשה מאוד, לפני זה היה איזה שר, שר חינוך שלא היה כל כך נבון. והשר הזה עשה מפגשים מפגשים, כך קראו לזה מטעם משרד החינוך, היו בנים ובנות, ערבים ויהודים, מתערבבים יחד ועושים להם מפגשים, חוויות, אחר כך טיולים ביחד, ורצו לעשות התבוללות. עמד הגאון רבי יהודה צדקה וצעק ואמר שבגלל זה עשה הקדוש ברוך הוא את כל זה, בגלל זה נהיה אחר כך אינתיפאדה, אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה. למה? כדי שלא ילמדו מהם. כך היה בגרמניה, גרמניה הארורה, זו שמקבלת כעת מעטפות נפץ. אז זו גרמניה שבזמנו התחילו המשכילים שם ללכת לתיאטראות וללכת לקרקסים וללכת לכל מיני הופעות, והיהודים היו במקום ראשון שם להיות הכי דומים לסוסייטי ולאינטלקטואלים. והם זה, במדע ולהראות, והם היו אומרים, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. יענו יהודי הוא לא אדם. זה זה רשעים. זה הרשעים האלה, הכופרים. אלה שעשמם יש רחובות בצפון תל אביב, ששם התפוצץ היום צינור. שמה? אז זה בצפון תל אביב, וגם יש ברחביה, ליד רחביה שם יש גם כן, ליד בית ראש הממשלה מסביבו, סבבוני כלרים, עדת מרעים הקיפוני כערי ידיי ורגליי. כל מיני רחובות. בצד שמו רחוב הארי, רחוב הרדק, רחוב אבן עזרא, רחוב הרמב"ן, רחוב בן מימון, זה הרמב"ם. תגידו הרמב"ם, לא, בן מימון. שאנשים לא יצאו בין רמב"ן לרמב"ם. ככה, עד כדי כך אליהם שכל. טוב, קיצור, אז אלה הרשעים האלה היו הולכים לתיאטראות. הגרמנים הארורים, במה התחילו? למה קינו ביהודים? היו בהם התיאטראות, רואים שהיהודים יושבים שם בראש. מה צריך להיות? החוק הראשון שהוציאו הנאצים בחוקי נירנברג, הידועים לשמצה, שאת היהודים הוציאו מחוץ לחוק, שללו מהם את כל זכויות האזרח, החוק הראשון היה שיהודי אסור לו להיכנס לתיאטרון. והתחילו הרבנים לצעוק, הלו, תתעוררו, תתחילו ללכת את הישיבות, תתחילו ללכת לבת הכנסת, תחילו לשיעורי תורה. לא אהבו ולא רצו לשמוע. ותראה מה קרה אחר כך, השם מרחם, השם מצילנו. אז אם כן, מכאן אומר מד האדם, והתרוצצו, עושה את זה הקדוש ברוך הוא במתכוון, כדי שלא יהיה כך. הרמתי יהודה, הוא היה רב בהונגריה, תלמידו של חתם סופר. הוא אומר שפעם עבר וראה הרפורמים בנו טמפל שלהם. אתה יודע מה זה טמפל? זה הכנסייה שדומה בדיוק לכנסייה. שתי טיפות מים של כנסייה. הכל, הדוכן שם, המנורה, כל העניינים, הכל. גם פסנתר יש להם שמנגנים בו. היום גם נהיה מנהג חדש. גם נשים מטופשות יש, עושות נסיעות לקבר רחל, נסיעות למקומות קדושים. כל אחד הזהיר את אשתו שלא תחבר עם הנשים האלה. חוזרות אחר כך הולכות לאיזה בית כנסת, על החסב, עושים סעודת אמנים, מתחילים לאכול בית הכנסת, ואחר כך שרים, מביאים פסנתר ומנגנים בתוך בית הכנסת. רואה נשים שרות שם, זה אסור, איסור גמור זה. זה ליצנות, שלא ילכו עם כל זה. גם יש כאלה עושים שיטת הפירמידה, יש שיטת המגרות, כל זה שיטות של נוצרים, המורמונים, הנוצרים, המציאו כל מיני המצאות, ויש נשים שלהם שהן מתלבשות כחרדיות, מתערבבות בין הנשים, יודעות שהנשים אלה הכי טיפשות, כמו הנחש עם חווה. צריך ללמד אותם כל מיני שיטות, כאילו עזר, לפתח את השכל, את האנושיות, ואת הדעת, ואת הזה, ואלה מעתיקות את זה, והכל זה מנהגי גויים של נוצרים ממש. לכן צריך להיזהר, להתרחק מכל המנהגים האלה ודומיהם, שלא יהיה עלינו חס ושלום. אחר כך, רבי נתן אומר, מה היה שם? אחר כך, שני גויים בבטנך, שני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אומר רבי נתן תשיץ, שפעם הייתי הולך בדרך, פגש אותי אחד המשכילים האלה. אמר לי, היי, הרבי, הוא היה כבר הרב של פראג, היה לו כבוד גדול, היה איש חשוב. אתה זוכר ששנינו יחד למדנו על ספסל אחד באותה כיתה בבית הספר, ולמדנו יחד, והייתי משאיר לך עיפרון במחק, ולפעמים גם דף של מחברת, אתה זוכר את זה? אמר לו בן נתן, בטח שאני זוכר, נכון. אבל אני כאן, אתה בצד השני של המתרס. היום אנחנו לא ביחד. אני, אל תשווה אותי לך. אני לא רוצה להיות דומה לך. ואיך האדם צריך? שני גויים בבטנך. מה זה שני? לא אמר שניים. שניים לפעמים הם שונים. אבל שני זה שווים. דומים ממש. היו שני תאומים דומים. זו הסיבה, מדרש אומר, שיהודה שבא להרוג את עשיו, הרי מי שהרג אותו, המם אותו הראשון, זה היה חושים בן דן, שבא, הכניס לו איזה אגרוף אחד, לא היה שם על היועץ המשפטי ולא מבקר המדינה. אף אחד לא היה. שם הכניס לו איזה אגרוף, הפיל אותו לארץ. בא יהודה, פחד, זה אולי יקום, יש לו 70 נשמות, זה עשיו. שם יקום, אמר, מתחיל בעין זה 70, אחר כך 300. אמר, זה לא עסק, הלך לקח את החרב וקרת את ראשו. והתגלגל ראשו, נכנס לתוך מערת המכפלה. למה זכה? מדרש אומר, כיוון שכיבד את אביו. אז זכה שראשו יהיה שם. ואיפה נמצא ראשו? מתחת לרגליו של יעקב אבינו. כל פעם שעשיו מרים ראש ועושה צרות, יעקב עושה לו דרוב. היי בונג, נו קאמבק, אומר לו. היי, ולא, לך לישון, שתי אוסקוט, מכניס אותו לתוך האדמה. כל פעם מכה אותו בראשו, וזה ידו חזת בעקם עשיו, עכשיו עקבו של יעקב אבינו בראשו של עשיו. אז הוא אומר, זה יהודה שבא להרוג אותו, הוציא את החרב, חתך, אבל מה היה? נפל עשיו עם הפנים למטה, ולא עם הפנים למעלה. לא כמו אצל גוליאת. למה? כי לא אמר יהודה איך הכרות את ראשו כשהפנים שלו דומות לשל אבא שלי. כי עשיו היה דומה ממש דמות דיוקנו של אביו. אז יהודה אפילו להסתכל בדמות דיוקנו של אביו היה מתיירה. עכשיו זה עשיו, זה תאום שלו. איך יסתכן עליו, לכן, ואיך יהרוג אותו כשהוא כזה, לכן ככה עשה. עכשיו יש עוד שאלה, רש"י אמר, אחר כך מה היה, והנה ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, מה קרה? הרג את נמרוד אותו היום, עשה 5 עבירות, עשה אותו היום. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כפר בתחיית המתים וגזל. עשה 5 עבירות קשות מאוד, חמורות. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. הכל הגמרא דורשת מפסוקים. פה כתוב עייף, שמע עייף הנפשי להורגים, וכן וכו'. כי עייף אנוכי. אז כתוב מתי זה, ויגדלו הנערים ויהי עשיו. רש"י מסביר, ויגדלו, כיוון שהגיעו לגיל 13, אז יעקב הלך לישיבות לבתי כנסת, עשיו הלך, השם ישמור. לבתי תיאטראות ולכל מיני מקומות של גויים, של נוכרים. אבל רק רגע, הרי אותו יום זה לא היה. מתי שאברהם נפטר, אנחנו עושים חשבון. אברהם אבינו בן כמה היה שהוליד את יצחק? בן 100. כך קראנו בראש השנה. ואברהם בן 100 שנה, ויוולד לו את יצחק בנו. יצחק בן כמה הוליד אותם? בן 60. יצחק בן 60 שנה, בלדת אותם. בן כמה נפטר אברהם? קראנו איזה שבת שעברה, 175. יוצא יעקב ועשיו היו יום הולדת שלהם של 15 שנה, ויצחק יום הולדת של 75, אברהם אבינו נפטר. אז זה לא בר מצווה. ועשיו מתי עשה את העבירות האלה? באותו יום שמת אברהם אבינו, הוא לא ידע שאברהם מת. אברהם מת וקברו אותו, הוא לא היה בהלוויה. מי שהיה בהלוויה, יעקב. מכאן למדנו כמה דינים של אבלות. שהאבן נותנים לו לאכול עדשים, שזה עגול, להגיד לו העולם עגול, להתגלגל בעולם, עדשה אין לה פה, גם האבן שותק, לא מדבר, לא מתרעם, אין לו מה להגיד. קבל, יושב בדד וידום כי נטל עליו. אז יעקב הלך מכספו, קנה עדשים ובישל אותם אצלו, כי אסור לאכול האבן משלו אחרי הלוויה, אסור לאבן לאכול משלו, אלא צריך משל אחרים. לכן כתוב שהשכנים מצווה עליהם להביא ועובצים או כיכרות וגם כיכרות עגולות מביאים כדי לנחם אותו. מצווה שהשכנים יביאו משלהם. אז ואסור לו לאכול. או אם הוא רוצה לא לאכול אותו היום, רשאי. שער בצום עד הלילה, אפילו כמה שעות או שעה אחת. נהיה לילה, יכול לאכול משלו. אין בעיה. אחרי הרבה הם בלבנים את המוח עם ההלכות האלה, הם סתם קשקשים. או אסור לקחת אוכל מבית אבלים, ימותו אחר כך. ואסור לא יודע מה, כל מיני שטויות. אסור ללכת לשני בתי אבלים ביום אחד, דברים בטלים. ואסור לישון בלילה הראשונה, אחר כך הוא צריך לישון שם כל השבוע, ויש אומר כל החודש, דברים בטלים ומבוטלים. מצווה לישון איתם, מצווה לנחם אותם, ותלך מתי שאתה רוצה, אף אחד לא קבל אותך, אין שום קשר ואין שום עניין, הכל בודים מליבם, דמיונות, דברים שלא היו לו שער במובותיכם. אז הוא יעקב אבינו, עליו השלום, והיה מרשת יעקב נזיד, והנה אומר לו מן האדום, האדום הזה, מה זה האדום, האדום הזה? המפרשים שואלים, הרי תיקח עדשים, אדומים, תשים אותם במים, מיד מתהפכים להיות ירוקים, צהובים. הם לא אדומים, בשל אותם, אף פעם לא ראיתי עדשים מבושלים אדומים. מה זה, אולי אם ראית אדומים, זה שמו לו צבע מאכל. מה זה מן האדום האדום הזה? אלא עשיו לא חיכה שהוא יבשל אותם אפילו, מרוב שהיה רעב, משהו גם מטורף. אמר לו שהוא עדיין אדום. מה זה ראיתני? אמר לו, אני פותח את הלוע, ואתה תשפוך בפנים, דיצ'ה. מגלצה עשה שמה. וזה אמר, ובטן רשעים תחסר. זה היה עשיו הרשע, אומר לו, ראיתני נא מן האדום. אז עכשיו יש קושיה. הרשי אומר, בין 13 שנים. ופה, לפי ההשבון, זה 15, הבדל של שנתיים. מה התירוץ? כשהם פרשים יקשו את זה. אמרו, בגיל 13 התחיל להיות רשע, אבל בסתר. למה? פחד מאברהם אבינו. מאבא שלו לא פחד, אבל מסבא שלו אברהם אבינו פחד. ביום שבית אברהם אבינו, אז שמע, לא שמע, אותו יום נפטר אברהם אבינו, הסתלק המורה מעליו, ואז אותו יום עבר את החמש עבירות בפרהסיה. לפני כן עשה הרבה דברים, הכל בסתר. גנב, פרץ, בנקים, שדד. עד היום יש הרבה דברים שהאינטרפול לא פענח. זה עשיו עשה בזמנו. סבא שלהם עשיו, הוא עשה את זה. אז זה אומר, לכן אמר, עשה מובן למה זה היה שלושה. וגם, מה זה איש יודע צייד? איש שדה. עשיו היה דו פרצופי. פיצול אישיות, אבל אם היה פסיכולוגים של היום, היו אומרים שני אנשים יש בתוכו. אחד בא לבית המדרש, בוא, כל הסוגיות הכי קשות, כל הגמרות יודע בעל פה, מקשה ומתרץ ומפרש ומתאר ודורש פסוקים וביאורים על גבי ביאורים, וכך אמר אברהם אבינו, ומשנה כזאת אמר לנו, וגמרה כזאת אמר לנו, וטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוט הולך לעולם התחתון, כל החוקים של העולם התחתון, כל השיטות של הפריצה, כל השיטות של הפשע, כל הזה יודע. איש יודע צייד, איש שדה שניהם. אבל יעקב לא ככה. יעקב איש תם, יושב אוהלים. היה רק אחד. שלם, תם זה שלם. אמיתי. היה אמיתי שיודע, היה יושב, יודע, יושב אוהלים, יושב ולומד תורה, וזהו. אומר, ויהב יצחק, אבי יוסף שאול מתנזון שואל, למה יצחק אהב את עשיו? למה לא אהב את יעקב? ראה את יעקב יושב לומד תורה. ועשיו הולך לשדות. לא שהוא לא ידע שהוא הולך לשדות, הוא ידע, אבל הוא לא ידע מה הוא עושה בשדות. היה מספר לו סיפורים, צ'יזבטים, אבא איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח. אבל היה יוצא לסיורים, מטייל, מגיע לים המלח, הולך למצרים, הולך לירדן, לבנון, וחוזר. ומה מספר לאבא שלו? למה הוא אוהב את עשיו? אמר, יעקב, זה לא צריך, בטח צריך לאהוב אותו, הוא יושב כל היום תם, יושב בתוך בית המדרש, לומד תורה, זה בטבע שהוא צדיק, מה פתאום יעשה אבונות? אבל עשיו, הולך לבירות וחוזר, הולך לשנחאי וחוזר, היה בפיליפינים, וחזר עשיו עם פאות וזקן ושטריימל וקיטל לבן, כמו ביום הכיפורים, ואומר לי כאלה דרשות וחידושים, והוא נשאר יהודי, זה מותק של בן אדם. אז ואני יצחק עליו השלום, שזה רשע שברשעים, שהוא נבל שבנבלים. לכן אמר צייד בפיו. זה היה. אחר כך, מה היה ההמשך? ההמשך היה, ויגדל האיש, יצחק אבינו גדל, וילך ארוך וגדול. מה זה מלך הלוך גדול? אומר רבי יוסף שלום נתן זון, בטבע שבעולם, מי שנהיה עשיר נהיה יותר קטן. מה פירוש יותר קטן? הוא היה בהתחלה בא לבית הכנסת, אתה רואה אותו במוקדם, לפני הנץ, שעה קודם, לומד תורה, מניח תפילין, ראשי, רבנותם, קורא חוק לישראל, לומד משניות, שיעור תורה, פתאום ממעיט, ממעיט. מה קרה? עסקים. מה קרה? נסיעות. מה קרה? קניתי בנק. מה קרה? נהייתי קבלן. מה קרה? אני יש לי פגישות. ככל שנהיה יותר עשיר, נהיה יותר קטן בעבודת השם. עד שעוזב את התורה, ולפעמים חס ושלום גם את הדת. היצחק אבינו לא ככה. ויפרוץ האיש. הוא נהיה עשיר גדול. וילך, הלוך וגדול. בתורה עוד, הוסיף עוד בתורה. הרוויח עוד מיליארד. נהיה עוד יותר גדול בתורה. בנה עוד בניינים וקומפלקסים של בניינים, נהיה עוד יותר גאון. עד כי גדל מאוד, גדל בתורה. הפוך מהעולם שנוהגים, שכשהם גדלים בממון, אז הם... אחר כך עשיו לקח נשים, תהיינה מורת רוח ליצחק ורבקה. מה מורת רוח? מה העניין שדווקא מורת רוח? תשמעו מה המדרש אומר. כמה יצחק היה מסכן תמים, לא יודע מה עשיו עושה. אומר מסכן עשיו, כזה צדיק, עכשיו לקח נשים כאלה רשעיות, יקלקלו אותו, לא אסור עליו, הוא לא יודע שעשיו הוא הממציא של כל הרשע בעולם. כל פשע שיש, כל סרט תועבה שיש בעולם, זה עשיו ממציא אותו. יצחק, בתמימותו וצדקותו, חושב שעשיו צדיק, ואלה הנשים, הוא רואה את המעשים שלהם, מקטרות לעבודה זרה בתוך הבית שלו. מזה חס ושלום, מזה עיניו כהו. מה אומרת? כמה דברים כהו עיניו, אחד מזה. אחד שהוא ראה פניו של עשיו, אסור להסתכל לפני רשע. שאת פני רשע, לא טוב. יש כהו עיניו שראה את המלאכים, ראה את השכינה בשעת העקדה. אז ראה פני השכינה, לכן כהו עיניו. יש איזה 7-8 סיבות במדרשים מפוזרים בכל המפרשים, למה היה יצחק אבינו ככה כהו עיניו, וגם בגלל שלא יראה את עשיו יוצא תרבות רעה, ויגיע לאן שיגיע, וכל זה מה שיהיה איתו. אחר כך שולח את יעקב, יעקב מגיע, יעקב איך מדבר אליו בשקט, קום נא, לשון תחנונים, בבקשה, שבה ואוכלה מצד בנך. זאת אומרת, שאוכלים צריכים לשבת, אסור לאכול מהעומד. כמרה אומרת, מכאן למדנו דרך ארץ, לא אוכלים עומדים. וכן על זה הדרך. אז ואילו עשיו מה אומר לו? יקום אבי ויאכל. לא אומר לו שב. קודם כל אין נא, אין בקשה, אלא יקום אבי ויאכל. זאת אומרת, תאכל כשאתה עומד אפילו, וזה חצוף. ככה מדברים לאבא? מצד בנו. והוא מה אומר? קומנה שבה ואוכלה מצידי. לא אמר אני, הבאתי צייד, לא אמר מאיפה. מצידי. הוא אומר לו מצד בנו, זה טבעי זה, שלי אתה אוכל. וירא יעקב שינה ולא אמר מצד בנו. אמרה אומרת, ראי יעקב איזה חסיד, איזה צדיק. טבע שבעולם, אבא מאכיל את הבן. ואם הבן מאכיל את האבא, אבא יש לו צער. אומר, אני צריך לפרנס אותו, הוא מפרנס אותי. אז יעקב התנהג דרך ארץ. הוא בא לאבא שלו, קומנה ואוכלה מצידי. אמר לו, צייד, הבאתי צייד. זה שלך, שלי, של כולנו. אבל הוא הרשע, אומר לו בפירוש, מצד בנו. אומר לו, זה אני הבאתי. ככה רשע. ומה היה? אותו יום תרח, תרחה גדולה. מה כתוב במדרש? איך תראה במדרש מה כתוב? היה צד איזה צבי, קושר אותו עם הקרניים, שם אותו בעץ, והולך להביא עוד אחד. עד שהולך, בא מלאך, מתיר אותו ובורח. אך תופס איילה, תופס יחמור, מה שרואה, הכל. 100 כאלה תפס באותו יום, 100 פעמים באו מלאכים, והתירו את הכל וגרסו. עד שמה עשה בסוף? לקח את הכלב שלו, היה לו אמסטף, גרמני, שחט אותו, צלת הבשר שלו והביא. לכן כשנכנס, נכנס איתו גיהנם, ויחרד, יצחק, חרדה גדולה מאוד. ואילו יעקב אבינו, הלך לקח מהצון שני גדי עיזים, היה ליל פסח. אחד זכר קורבן פסח, אחד זכר קורבן חגיגה. ויבא לו, יין ויש, לא, תראה טעמה. מה זה תראה טעמה? היה מזג לא מים, אז היה טעם מים וטעם יין, זה טעמי, שני טעמים. אבל הזוהר אומר, ויבא לו יין ויש, בפרשת בלק, שם יש ינוקה, ילד קטן, בנו של רב הנונה סבא, פעם פגש את חכמי הזוהר, ואמר להם, למה ויבא לו תראה טעמי? אומר, תדעו, זה היין שהביא, הביא אותו מששת ימי בראשית, יין המשומר בענביו, מששת ימי בראשית. הלך מיכאל השר הגדול, הביא לו מגן עדן, בקבוק יין, אתה יודע מה זה בקבוק יין של גן עדן? איי, איי, איי. ושמריח אותו נהיה מלאך, שטועה ממנו על אחת כמה וכמה. הביא לו את זה. והלך יעקב לקח את זה והביא לו. מה כתוב? ולא יין ויש דארמל עם היה בעינה. מזג לו שמה שלוש טיפות מים. אמר יין זה דין. יצחק אבינו דין. אני אתן לו דין לשתות, יהיה דין קשה מאוד. צריך למתק את הדין. אם מה מתקים את הדין? במים. לכן בקידוש צריך להיזהר בזה. אפילו שותה מיץ ענבים, כך כתב הרב מעבר יבוק, שיזהר לשים שלוש טיפות של מים, כיוון שהמים ממתקים את הדין. וזה טוב לו לאדם, כל הדין אצלו מתמתק, ושיהיה על ידי מישהו אחר. כך כותב רבנו אבי, תקבל את הכוס מזולתך, מתיה מישהו אחר, אחד הבנים, הנכדים, או אחד האורחים, ירים את הכוס בשתי ידיו, לא לוקחים את הכוס ככה. הכוס זה השכינה הקדושה נמצאת על הכוס של הקידוש. תראו מה זה. צריך להחזיק אותה, את הכוס, ברטט ובזיע, באימה וביראה, בקדושה ובטהרה, כמו שאתה מחזיק ספר תורה. לא בצורה קלה, קלות ראש. ואתה תקבל אותו לשתי ידיך. ככה אומר רבנו הרי, ותעמיד אותו מול החזה, כאן. ואחר כך תוריד את היד השמאלית, תחזיק אותו רק ביד הימנית. ואז, הוא שהביא לך את הכוס, ימזוג לתוכו שלוש טיפות של מים, ותכוון באותה שעה ותאמר, מלא ידינו מברכותיך, ומעושר מתנות ידיך, ראשי תיבות מים, מלא ידינו מברכותיך, מעושר מתנות ידיך. ואז כל הדינים שיש עליך מתמתקים והופכים להיות חסדים. מה הסוד? תראו מה אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, איזה שעה קדושה הזאת, כמה אדם צריך לדעת לנצל לפני קידוש של ערב שבת. יש בריכה עליונה, יש בריכה בשמיים. שמעת פעם, יש בריכה? לא, לא שמעתי, יש מציל שמה, מה יש שמה? בריכה עליונה, שכל האורות יש שם, כל השפע יש שם. מתי היא נפתחת? חצי שעה בשבוע. ככה אומר הזוהר. בשעה שלפני הקידוש. שעה שלפני הקידוש, אחרי שהייתם בית הכנסת, ואמרת שם, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויעדת על הקדוש ברוך הוא שברא שמיים והארץ, אתה בא לבית, ועומד לעשות קידוש, הבריכה הזו נפתחת, ו-22 צינורות של שפע, כנגד 22 אותיות, נפתחים ויורדים על ראשך, ועל ראש כל העומדים שם. זה הטעם שאנחנו עומדים בשעת הקידוש בליל שבת, מחוץ לדין שזה עדות, בעידים ויחולו השמיים והארץ, אבל יש פה עניין שהאורות הגדולים האלה לכבודם, אנחנו עומדים באותה שעה. ולכן כתוב, מה שיבקש האדם לפני הקידוש, יענו לו. אני הייתי רואה את מורבי עליו השלום, מתי שהיה איזה מתח או איזה מצב ביטחוני קשה, היה ממלמל, הייתי שם את האוזן להקשיב לו לפעמים, שומע אותו מבקש על עם ישראל, שלא יירע אסונות, שלא יירע איזה דברים, היה מבקש באותה שעה. בשתיים, שלוש מילים, לא, זה ככה היה. ובמיד אומר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. למה? מפני שאז נפתחים הצינורות של השפע, ואז האורות מתגלים שם. וזה עוד מילה אחת מהמגיד מדובנה. הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו. אומר המגיד משהו מבהיל. אומר מפה תלמד מוסר, ופרט זה לימינו, משהו, משהו. אומר אתה יכול לראות בן אדם. מתפלל בבית הכנסת חצי שעה. וואי, אם הידיים שלו כבר הזיז את כל המלאכים, את כל העולמות. איזה תפילה. דמעות הוריד, דמעות שליש. צדקה נתן. תפילין שברסיבי רבנו תם, וכל הזמן הוא מסתכל בראי שלו, יזוז חלילה מכאן או מכאן. ויש לו ציציות, ויש לו עבודת יד, והכל כמו שצריך. לומד גמרא באיזה התלהבות ובאיזה חשק. אבל הולך לשוק, עושה עסקים, וואי 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 וואי. משלם צ'קים ללא כיסוי. לוקח גונב ולא משלם. מה קרה פה? אומר, זה הכל, כל יעקב. זה בבית הכנסת, הוא יעקב אבינו. אבל שהוא הולך לבנק, שהוא הולך לשוק, שהוא הולך לעסקים, זה הידיים ידי עשיו. אומר דיר בלק, אל תתפעל משום דבר בעולם. יש הכל בעולם, זה מה שאמר לו. ואמר אחר כך, ריח בניק ריח שדה, אשר ברכו השם, בריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, אפילו הבוגדים שבישראל, יש בהם תורה, יש בהם לחלוחית. כשהגמרא אמרה על ההוא יוסף משיטה, שלקחו אותו הרומאים, פחדו להיכנס בית המקדש. אמרו, תיכנס, ומה שתיקח יהיה שלך. נכנס, הלך הוציא את המנורה. אמרו לו, לא, זה אנחנו לוקחים, אתה תיכנס עכשיו. אמר, מה, אני משוגע? אני נכנס לבית קודש הקודשים, להביא להם והם על חשבוני? לא רוצה. הרגו אותו שם. תחפר לו העוון. זה אפילו בוגד היה. בוגד, שבגד, הלך עם הרומאים. ראה אותו יעקב אבינו אמר, מיצחק אבינו ראה, ברח בוגדיו ויברכהו. מה זה בוגדיו? זה אומר, יהודי, היום חס ושלום, אתה רואה אותו למטה, אל תפחד, הוא יעלה למעלה. ראה ריח בניק, ריח שדה, אשר ברכו השם. השדה ידוע, מה זה שדה? אין הונאה לקרקעות. עכשיו אדם מחר לחברו דבר שעולה 100, מחר לו את זה ב-120, זה הונאה, נכון? צריך להחזיר. אבל מחר לו קרקע ששווה 100, מחר לו ב-120, מותר. אין הונאה לקרקעות. למה? היום זה שווה 100, עוד שנה זה יעלה, יהיה 200. אומר, מה זה? ישראל כמו השדות, כמו אדמות, נדלן. אנחנו נדלן של הקדוש ברוך הוא. כמו שהנדלן הולך ועולה, ככה ישראל הולכים ועולים. ויהיה לכם חודש טוב ומבורך. ושבוע, ושבת שלום. ושבוע.